שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ, אנחנו כאן בימים שלישי וחמישי, כאן ליאור קודנר. חסן נסראללה מכין את הקרקע למלחמה מול ישראל, לחמאס לא דחוף לחתום על עסקה. זאת אומרת המצב של המלחמה שנמשכת כבר 8 חודשים. עם עמוס הראל, שמעון שפירא ומיכאל מילשטיין ננתח את מצבה האסטרטגי של ישראל ואיך ניתן לסיים את המלחמה הזו. ובסוף נדבר גם על מלחמה חדשה של הממשל האמריקאי בבזבוז המזון של כולנו. אפרת אנזל ועמית מיסטצ'קין יציגו פה פתרונות שימושיים לקניות ולצמצום זריקת המוצרים מהמקרר.
אנחנו במלחמה בכמה חזיתות, ולפנינו אתגרים גדולים והחלטות קשות. ואכן אני דורש בכל תוקף, מכל השותפים לקואליציה, התאפסו, התעלו לגודל השעה. זה לא הזמן לפוליטיקה קטנה.
המלחמה עדיין מתנהלת, אחרי 8 חודשים. עמוס הראל, שלום.
שלום ליאור.
אפשר להגדיר את זה עדיין כמלחמה?
כן, זו מלחמה עם פוטנציאל יותר גבוה. אנחנו כל הזמן בצל אפשרות של הסלמה נוספת, אבל היא מתקרבת לרגע האמת, אולי עוד רגע האמת, והוא סיום הפעילות של צהל ברפיח בשבועות הקרובים. אנחנו כבר רואים את ההכנות, את הקרבות מאחורי הקלעים, ההתקדשויות שמתנהלות בין ראש הממשלה לדרג הצבאי ולשר הביטחון גלנט. הצבא בעצם חותר להכרזה אחרי סיום הקרבות ברפיח, שפחות או יותר סיימנו, ברוח ההצעה שנתנו בזמנו לנשיא ג'ונסון בווייטנאם, תכריז שניצחת וצא משם, זה פחות או יותר מה שהצבא חותר אליו. נתניהו כמובן יש לו העדפות אחרות. אז השאלה היא מה על סדר היום ואיך פועלים, האם פועלים במקביל בשתי חזיתות בלבנון או בעזה, או האם מצמצמים בעזה, חותרים בכל זאת עוד ניסיון אחרון להשיג עסקת חטופים, ונערכים לאפשרות שלבנון תסלים.
יש שם קרבות שמתנהלים, ראינו את הפגיעה גם בכלים של צהל, אבל מעבר לזה ביומיום יש חמאסניקים שיוצאים מהמנהרה ונלחמים, או שזה יחסית מתנהל בשקט?
אז זה קצת מטעה. היה מספר רב של עבדות, 11 הרוגים לצערנו בסוף השבוע, 8 חיילי הנדסה שנרגו בפיצוץ של נגמש, ועוד 3 בנסיבות אחרות. ואז זה יצר איזה רושם של לחימה אינטנסיבית. בפועל, הכתב שלנו, יניב קובוביץ', היה שם שלשום, ואתה קורא את התיאור שלו, אתה רואה שזו לא לחימה כפי שהתנהלה בצפון רצועת עזה. בסוף יש לך עדיין חוליות של חמאס, שמדי פעם יוצאות מהמסתור ומזנבות בכוחות, ירי RPG, ירי צלפים, הרבה מאוד מטענים ובתים ממולכדים, אבל אין לחימה פנים אל פנים, ולמעשה גם כנראה חלק גדול מהכוחות של חמאס שהיו שם, בעצם פונו צפונה. חמאס כבר מחפש את היום שאחרי, מתכונן, מכין עתודות לשלוט בכוח הזרוע ברצועה, ולכן חבל לו לבזבז לוחמים על הקרבות עם צהל. לערכת צהל יש 550 מחבלים הרוגים שם, לא מעט, אבל קשה לדבר פה על הכרעה, ובוודאי זו לא הכרעה כוללת. מה שהצבא מנסה לעשות הוא בעצם לעטוף את ההישגים המבצעיים הלא מבוטלים שלו, באיזשהו נרטיב כולל שאומר, ניצחנו, מתקדמים לשלב הבא, נתניהו שבקי במצב לא קונה את זה מצד אחד, ומצד שני יש לו כמובן שיקולים פוליטיים שלא מאפשרים לו מול הבייס, לצאת ולהכריז שהעבודה הסתיימה, ראשית כי חמאס לא הובס, שנית כי החטופים לא באים הביתה, וקושי פוליטי כמובן, כל מהלך שהוא יעשה, כרוך בוויתור, כרוך בפשרה עם הצד השני, בהודעה כואבת בחוסר הצלחה, אלה לא דברים שהם קלים מבחינת הבוחרים שלו, וגם לא מבחינת השותפים הקואליציונים שלו, בן גביר וסמוטריץ'.
חמאס זה רעיון. מי שחושב שאנחנו יכולים להעלים את חמאס, הוא טועה. אני לא מתייחס לחלופות. זה הדרג מדיני צריך להחליט וצהל יישם. אבל העניין שאפשר להשמיד את חמאס, להעלים את חמאס, זה פשוט לזרוע חול בעיני הציבור. אם לא נביא משהו...
דניאל אגרי, כשהוא מגיע לרשת 13 ואומר את הדברים האלה, לא נביס את חמאס כחמאס, זה אומר מה?
הוא אומר דברי אמת, לא בטוח שזה מומלץ בנסיבות הנוכחיות לתת אלוף שעוד אולי הוא צריך להתקדם מתישהו.
ואז נתניהו אכן קפץ.
כן, מיד בלשכת נתניהו עם הודעה פחות או יותר אישית נגדו, לא פעם ראשונה אנחנו רואים איך, מה שבעצם נתניהו עושה כרגע זה חיפוש אחר אליבי, הסתת האשמה לאחרים. כי הרי הוא בנה ציפיות עצומות אצל התומכים והמצביעים שלו, אוטוטו אנחנו מנצחים, כפסע מניצחון מוחלט, אנחנו לא שם. ואז צריך ראשית איכשהו להרגיל אותם למצב החדש, ושנית כרגיל למצוא אשמים. אז אשמים השמאלנים שמפגינים בקפלן, וזה שמענו מהאדון וטורי, ואשמים אייזנקוט וגנץ, הוא רמז לזה כי הם יצאו בממשלה. ואשמים הגנרלים מ-7 באוקטובר זה מטרה נוחה, ובוא, הייתה להם תרומה משמעותית לכישלון הנורא אז. וכשצריך, אז גם מאשימים את ביידן. השבוע הייתה התקפה בסרטון שהוא מוציא.
סרטון באנגלית שאומר שם בצורה מפורשת, אחרי שזה היה נראה שזה נרגע עם האמריקאים, פתאום נתניהו יוצא עם ההצהרה הזאת.
I said it's inconceivable that in the past few months the administration has been withholding weapons and ammunition to Israel. Israel, America's closest ally, fighting for its life, fighting against Iran.
כן, זה לא מקרי בכלל, זה הסיט את הדיון הציבורי, מחוק הג'ובים לרבנים ומחוק ההשתמטות לחרדים, ואפשר מעבר לכך, שוב, להסיט את האשמה, למצוא אליבי חדש, אני רוצה לתקוף בלבנון, אני רגע מלפתור את הבעיה בלבנון, תנו לי עוד קצת תחמושת ואני אפתור את הבעיה ברפיח, הבעיה שביידן הרשע לא נותן. עכשיו, עקרונית בעניין הנקודתי, נתניהו צודק, יש 3,500 פצצות, אם אני לא טועה, חימוש מדויק של חיל האוויר, שזקוקים לו מאוד, בעיקר לאפשרות של מלחמה בצפון, ביידן, בגלל כעסים שלו על ההתנהלות של נתניהו, מעכב את המשלוח הזה במשך חודש וחצי, זה קריטי לחיל האוויר. אבל להעלות את זה בסרטון, בהתקפה בוטה, על אותה מדינה, אותה מעצמה היחידה שגם תומכת בנו, ושולחת את כל משלוחי הנשק, מאוד מאוד בעייתי. האמריקאים מגיבים די מהר, יש איזו דוברת מטעם הממשל שאומרת שהיא לא מבינה על מה נתניהו מדבר, ובאותה נשימה כמעט הם מבטלים דיאלוג אסטרטגי חשוב, עם משלחת ישראלית, המשלחת מתעכבת ביום, היום עודנו מדברים, אמור בכל זאת להתקיים איזה סוג של דו-שיח, אבל חלק גדול מהמפגש אמור היה לעסוק באיראן, פשוט בוטל על ידי האמריקאים. ושוב, נתניהו לא בפעם הראשונה, מהמצרכים פוליטיים, אילוצים של הרגע, לפני אינטרסים של טובת המדינה, אירוע לא פשוט בכלל.
בלי אותן 3,500 פצצות אי אפשר לצאת למלחמה בלבנון?
יהיה יותר קשה, צהל לא מספר לך כמה חימושים מדויקים יש, ואם אני אכתוב את זה, אז הצנזורה מן הסתם תפסול. אבל ברור לחלוטין שכל המערכה של ישראל מול חיזבאללה, שמחופר עמוק בתוך יישובים אזרחיים, כפרים וערים בקרבת הגבול, בנויה על זה שתדע בדיוק איפה נמצא החמל, איפה מחסן הנשק, איפה יושבים הלוחמים שלו, ותפגע בהם בפצצה שתיפול בדיוק על הראש ולא על יד. בשביל זה אתה צריך המון חימוש מדויק, כל התוכניות שחיל האוויר בנויות על זה. אנחנו יודעים שהאמריקאים שלחו משלוחים מסיביים, אבל מצד שני היה שימוש מאוד אינטנסיבי בפצצות הללו בעזה. ואם אתה נערך למלחמה ארוכה, אחת הטעויות שעשינו, היא שכל הזמן חשבנו על מלחמות קצרות, מתברר שפה הסיפור הזה הוא מלחמות התשה ארוכות. אתה חייב חלפים, אתה חייב מלאים, ואתה חייב חימוש. ובכל הדברים הללו אנחנו תלויים כמעט לחלוטין באמריקאים, ויש עוד שלל דברים שאני חושב שאפילו שרי הקבינט, חלקם לא מתמצאים, המקומות שבהם האמריקאים יכולים ללחוץ על הבלמים, להגיד שזה איזה קושי בירוקרטי, ובעצם לחבל במאמץ המלחמה.
שזה אולי בכוונה אפשר להגיד? האמריקאים לא רוצים מלחמה בצפון, אז אולי בכוונה הפצצות האלה לא מגיעות.
זה לא היה מקרי, וחלק מהסיפור עכשיו הוא לשלוח מסרים ועיתותים, אבל בהמשך זה יכול להיות סיפור יותר גדול. כלומר, אם אתה תעמוד פה עם חרב על הצוואר ועימות עם חיזבאללה וסיכון לעורף, אמריקה שוב תוכל לשלוט בשיבר בהקשר הזה. אני לא בטוח שנשיא אמריקאי כמו ביידן, שבאמת אוהב אותנו אהבה גדולה, חרף הסתייגויותיו, במקרה הזה החליט לעצור רכבת אווירית. אבל כן, המפתח מונח אצלם.
והוא יערף אנהו לן יקון הונאק מקאן פיל קיאן, بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا وليس قصفا عشوائيا
لצידך יושבים דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. שלום.
אהלן ליאור.
וגם את התלוף במילואים דוקטור שמעון שפירא, מחבר הספר חיזבאללה בין איראן ללבנון. שלום.
שלום וברכה.
אז בוא נדבר איתכם על שני החברים שלנו במלחמה הזאת, נסראללה מצד אחד וסינואר מהצד השני. נסראללה אתמול נושא נאום מאוד מאוד משמעותי, מאיים על ישראל וגם פתאום על קפריסין. למה צריך על קפריסין?
הוא איים על קפריסין כיוון שהוא חושב שאנחנו מתאמנים בקפריסין, וקפריסין תהיה קרש קפיצה למתקפה בלבנון. אבל זה פחות חשוב, לדעתי. מה שהיה חשוב בנאום הזה, זה שנסראללה בצורה מדויקת, הייתי אומר, מכין את דעת הקהל בלבנון למלחמה בישראל. זה היה נאום, רבותיי, אנחנו הולכים למלחמה, אנחנו חיזבאללה מוכנים למלחמה, עשינו כבר את כל ההכנות למלחמה, ליהודים שתדעו שהשלמנו את כל החוסרים שהשתמשנו בהם במשך השמונה חודשים של המלחמה, יש לנו כלי נשק חדשים שלא השתמשנו בהם, יש לנו למעלה מ-100 אלף לוחמים, שדרך אגב, זה לא פעם ראשונה שהמספר הזה עולה.
ואלה מספרים מבוססים, שמעון?
תראה, נסראללה הוא לא מהדייקנים הגדולים של הדור, אבל הוא נותן לך סדרי גודל של הכוח שעומד לרשותו. אבל פה, אני לא הייתי מסתכל רק על המספר הזה. מה שאומר לך נסראללה בצורה מפורשת, שאם תהיה מלחמה, או בלשונו, אם יכפרו עד לנו מלחמה, יצטרפו אלינו עוד לא מעט עשרות אלפים של לוחמים, כמו למשל, המיליציות השיעיות העיראקיות, שיגיעו מעיראק לסוריה ולחזית חמת הגולן, חותים, שבינתיים הם עוסקים רק בתחום הימי.
בספינות שמסתובבות
שם? כן, אבל הם יודעים לשלוח גם, אם יהיה צורך, הם יודעים גם לשלוח כוחות. דרך אגב, אתמול בנאום, כמו בנאומים האחרונים שלו, יושב דרך קבע, יש נציג של החותים שיושב בחיזבאללה. הוא יושב בשורה הראשונה, עם הסכין באבנט.
ליתר ביטחון.
ליתר ביטחון, שלא תתפוס אותו המלחמה לא מוכן.
יש גם נציג איראני שיושב שם בשורה הראשונה?
האיראנים לא יושבים...
זאת לא ליד המצ'טה הזאת.
האיראנים לא יושבים בשורות הראשונות של, של המפגנים הגדולים. הם יושבים בחדרים ששם צריכים לקבל את ההחלטות.
שזו הסוגיה הגדולה, אגב, שעכשיו מדברים עליה, האם איראן תצטרף למלחמה?
אתה כבר עובר למדרגה הקיצונית ביותר. בשלב זה נסראללה אומר, אני לא צריך את כל אלה שמבקשים מאיתנו להצטרף למלחמה. הכוח שעומד לרשותי הוא מספיק חזק כדי שאני אתמודד עם הישראלים לבד. אבל תדעו לכם שאם אנחנו נצטרך, אז יש כאלה שכבר מציעים לנו להצטרף למלחמה, ואני בשלב זה לא צריך אותם. מזה אני מבין שגם הוא לא צריך בשלב זה את האיראנים. אבל זה הכל תלוי באיך תתפתח אותו עימות. אם העימות הזה יכלול בתוכו מאפיינים אסטרטגיים ישראלים, אז אני לא פוסל שאיראן תצטרף. איראן כבר חצתה את הרוביקון. במשלוח הענק של אותם כלי טייס, גם כתבמים וגם טילים,
המתקפה באפריל.
כן, המתקפה באפריל, היא כבר חצתה את הרוביקון. אם יצטרכו שאיראן תצטרף, לא יצטרכו לחכות שיחסלו מישהו, היא תצטרף.
עמוס, במה המלחמה הזאת תלויה? נשמע שנסראללה מוכן למלחמה, אבל לא יוצא למלחמה, ישראל גם לא רוצה מלחמה, אז מי רוצה?
קודם כל יש פה מאזן של ריסונים והרתעה הדדית. שני הצדים מבינים טוב מאוד מה יקרה גם לביירות וגם לצערנו לתל אביב ולחיפה במקרה של עימות כולל. מאוד לא...
אבל כבר שמונה חודשים אנחנו מבינים את זה, אם לא לפני זה.
זה לא דומה בשום צורה למה שחווינו מול חמאס בהיבט של האיום הטילים והרקטות. ולכן יש פה איזו פסיעה זהירה כל הזמן מתחת לרף המלחמה. שמעון ואני בשיחותינו, אני מצטט אותו לא מעט בתורים, מדברים על איזשהו סוג של ספירלה עולה. כל פעם זה מסלים, זה מתקדם עוד איזה צעד קדימה או צעד למעלה, ובכל זאת נשאר מתחת לרף מלחמה, ועדיין מתנהל במסגרת איזשהן משוואות. הסכנה היא ראשית מיסקלקולציה, זה יכול לברוח כי אתה פתאום תטיל פצצה והיא תפגע בבית ספר עם ילדים ולא בחוליה של חיזבאללה. וזה יכול לברוח גם בצד השני, גם, הם גם לא תמיד נזהרים, לפעמים הם גם בוחרים מטרות אזרחיות בכוונת מכוון כן כמה על מהלכים שלנו. וזה יכול להיות חלק מתמונה כללית יותר. מה שאנחנו שומעים מפי אנשים שיש להם אג'נדה פוליטית אבל מבינים עניין, כמו אביגדור ליברמן ואהוד ברק שצוטט אצל יוסי ורטר בשבוע שעבר, הם מדברים על חזון הרבה יותר נרחב.
מלחמה כוללת עם איראן.
כמו ששימון רמז קודם על האפשרות שפתאום באה תיאבון לאיראנים. הם ראו את השיבה באוקטובר, רואים את הקרע בחברה הישראלית, רואים שישראל מתקשה להתמודד בשתי הזירות, וחוזרים לאמירה הישנה של חמינאי על זה שישראל לא תזכה לחגוג ימי הולדת עגולים בעתיד. ופתאום, אז למה שלא נקדים? אז זה הרעיון שברק מדבר עליו, וגם ליברמן, עם כל מיני חזונות השמדה ושואה. אני עוד לא ראיתי תור של אנשים שברוכים מהארץ בגלל האמירות הללו. צריך לקחת את זה ברבון מוגבל. ועדיין, הפיתוי האיראני הזה, הרוביקון נחצה, כמו ששימון הזכיר. המתקפה של 14 באפריל, עם 330 טילים וכתבמים שמשוגרים לפה. איראן לא שילמה מחיר עצום על זה, אז מגבירים קצת סנקציות ושדיבורים נגדיים. מה מונע מהם לחזור לשולחן הסרטוט ולהגיד, בפעם הבאה 1,000, נראה כמה ישראלים יהיו טובים בבהירות כזה. זה בעצם הסיכון שעליו אנחנו מדברים.
מיכאל, את נסראללה אנחנו שומעים בנאומים רשמיים, סינואר אנחנו לא שומעים אותו בינתיים, אבל מצטט הוול סטריט ג'ורנל כל מיני מברקים ומכתבים שהוא כתב, ושם הוא באמת מדבר על התוכנית הזאת, שזו הייתה התוכנית מחתחילה, רק לא הצליח לו, כי הוא חשב שהצטרפו עליו, ואומר, העם הפלסטיני ספג מכות, לא נורא, אנשים מתו, אבל זה בשביל greater good.
אז תראה, דווקא את הדיווח הספציפי הזה, אני הייתי קצת מסויג ממנו, ולא רק בגלל שאנשי חמאס אמרו, זה פייק, כי כשאתה נכנס אליו פנימה, אתה רואה איזה רכיב שכל מי שיש לו עין ככה מאוד מאוד חדה בכל מה שנוגע לטקסטים של חמאס, קופץ לו לגמרי שהוא לא בסדר. וזה, לפי הדיווח של וול סטריט ג'רנל, סינואר, אומר, או שיהיה כאן ניצחון מוחלט, או שאנחנו הולכים לקרב קרבלה. חדש, שזה קרב שהוא מיתוס מכונן אצל השיעים, שהוא באמת מאוד נדיר שמנהיגים סונים, כולל אנשי חמאס בכלל יזכירו דבר כזה. ואת יודע, זה די מדהים, כי אתה מסתכל על השיח, גם אצל הפלסטינים וגם בכלל בעולם הערבי, ישר קופצים סימני השאלה, מה פתאום אתם משתמשים במונחים כאלה? אז מהבחינה הזאת הייתי שנייה מגדר את הסיפור של הוול סטריט ג'רנל. לפחות, אתה יודע מה, בוא נגיד הרכיבים האלה. לגבי העניינים היותר מהותיים, וכאן אתה לא צריך את הדיווחים מהמדיה האמריקאית, מספיק שאתה צולל לתוך המדיה הפלסטינית. קודם כל, יש כאן אמירה, כמעט הייתי אומר מופתעת, של החמאס. אנחנו נכנסים בעצם לתוך החודש התשיעי למלחמה, ואנחנו לא רק שרדנו, אנחנו הכוח הדומיננטי היחיד בעזה. כל ניסיון לברוק כאן ולהצמיח חלופות נגדע לגמרי. ואת יודע, יש כאן משהו, ואני רוצה להתחבר לדברים של עמוס בעניינים האלה, כי כמובן הסיפור הוא לא רק מהמצב חמאס, אלא מה עושה ישראל. ואתה רואה שבישראל את האסטרטגיה מחליפה חשיבה צבאית. כלומר, על מה אנחנו מדברים? גם מדינאים, אבל גם גנרלים. אנחנו מדברים על פירוק הגדודים בתור איזה יעד אדיר. אנחנו מדברים על ההכרעה, מונח שאגב לדעתי פשוט לא קיים בהקשרים של מערכה מול חמאס.
כי עוד פעם חמאס זה רעיון וכל הדברים
האלה שדיברנו בעבר. אגב, זה לא רק רעיון, זה גם תשתיות ענקיות שהן הרבה מעבר לגדודים.
זה כמו ההרתעה של החמאס.
בדיוק, כמו אנחנו מרתיעים אתכם בצורה מהותית, אגב גם כמו השלב השלישי שהמצאנו לפני חצי שנה, שבעיניי מכאן מתחילה ההידרדרות של ישראל בהיבט הצבאי, כי המצאנו רעיון.
מה זה השלב השלישי?
השלב השלישי זה אומר, במקום כניסה, עצימה ותמרון ושהייה בתוך השטח, אנחנו נכנסים, יוצאים, ומכאן מתחילים בפעולות כירורגיות. כמו שיפה לדוגמה. עכשיו, אתה יודע, זה נחמד בתור מצגת, זה נחמד בתור טקסט מעניין, תיאורטי. זה לא יכול להיות במזרח התיכון. אין חללים שאתה בורא בהם דברים חדשים. ובאמת, אתה יודע, אנחנו צריכים להתחיל להגיד ליאור, השלב השלישי הוא כישלון. הוא עוד פעם, הוא טוב בתיאוריה, אבל חמאס נשארה, כולל בצפון הרצועה, מקום שבו אנחנו תמרנו. וכאן אנחנו חייבים להגיד דבר מאוד מהותי, ואתה הזכרת את זה. חמאס, ברור שהוא בבסיס יש בו הרבה פעילות טרור, אבל היא מרחב של פעילות אזרחית, והמון ציבור של תומכים, וגם רעיון.
זה בעצם מה שהגרי מדבר עליו.
כן, ולכן אתה לא יכול כל כך מהר למחוק אותו, בטח לא כשאתה לא נוכח בשטח.
גם סקרי דעת קהל שראינו בשבועות האחרונים, כל סקר החמאס מתחזק.
מדהים, וזה אותו מכון סקרים, המכון של שקאקי, וזה כבר הסקר השלישי שלו, שמראה על אותה מגמה, שאומר...
ותמיכה בשבעה באוקטובר עולה.
לגמרי, ובחמאס, והכחשה גורפת של פשעי המלחמה של השבעה באוקטובר. כלומר, יש כאן משהו שאתה אומר, תראה, הגענו כבר, אנחנו כבר כמה חודשים, בצומת T. אין כאן הרבה אפשרויות. סיפור, עמוס גם הזכר את זה, סיפור השלב השלישי, זה בעצם מלחמת התשה. זה הכיוון, לא ניצחון מוחלט ולא שינויים, זה מלחמת התשה. יש כאן או מצב שאתה באמת הולך לכיבוש עזה, מלא מלא מלא, כולל ממשל אזרחי, אני לא יודע לכמה זמן.
מה שגלנט הזהיר מפניו.
כן, אבל כרגע אני לא שם לב שיש מישהו שיש לו או מוטיבציה, או באמת יכולות לעשות את זה, או שאתה הולך לעסקה. עם כל הצפרדעים הנוראיות שאתה צריך לבלוע, כולל לקבל את חמאס כעובדה קיימת, אבל זהו, אין יותר ברירות. אז כדאי שנפסיק עם האשליות.
אני לא רוצה לתת לא עצות ולא ציונים, לא לגנרלים ולא למדינאים וכדומה.
למרות שאחרי השיבה באוקטובר, שימון, ראוי שלפחות נשים מי, אתה יודע, סימני
שאלה. גם אצלם וגם אצלם. אבל לא זאת השאלה. השאלה היא איך החמאס רואה את עצמו אחרי עוד מעט 9 חודשים של, או משמונה וחדשים של מלחמה. והתשובה היא מאוד פשוטה. הוא שרד.
עדיין על הרגליים.
הוא שרד. כל התמונות המטופשות האלה של סינואר הולך עם עסקיות, והנה אוטוטו, אנחנו, הטנקים שלנו, או הרגליים שלנו, מתופפים לו על הראש. אין חסרי משמעות. סינואר אישית שרד. השדרה הפיקודית של חמאס שורדת, שרדה, והוא יקום בעוד כמה שבועות, כמו אוף החול, ינער את הבגדים עם הסנדלים הקפקפים שלו, ויגיד, ניצחתי. עכשיו לך תתווכח איתו. בתפיסה הפנימית של החמאס, הם שורדים, ומבחינתם שרידות זה ניצחון.
נסראללה מקנה בנקודה הזאת?
נסראללה לא מקנה בנקודה הזאת, נסראללה המציא את הנקודה הזאת.
ככה זה נראה ב-2006?
ככה היה בדיוק, התנהלה המלחמה ב-2006.
למרות שאחר כך, לפי הדיווחים, הוא אמר שזה הייתה טעות, הוא לא הבין עד כדי כך.
הוא אמר את זה, ואני מציע להפסיק להתאפס לשורה הזאת, כאילו, היות והוא אמר שאם הייתי זה. הוא אמר הרבה דברים, אבל הוא לא מצטער, כיוון שמה שהוא עושה היום הוא פי 4-5 ממה שהוא עשה ב-2006. יש לך איראנים שיושבים לך בתוך לבנון, מצד שני יש לך איראנים שתוקפים אותך מאיראן, ואנחנו יכולים עוד מחרתיים להתבשם בזה שהנה אנחנו שולטים בסדר היום בלבנון. לא. חיזבאללה הקימה רצועת ביטחון, כן?
בתוך ישראל.
בתוך ישראל. אתמול הוא ישב וספר, הוא עשה חשבון, כן? אתמול בנאום שלו הוא עשה חשבון. היהודים הרי לא רוצים לפרסם כמה הם משקרים במספרי ההרוגים שלהם, והם משקרים במספרי הפצועים שלהם. אבל הם פרסמו על כאלה שהם נכים, כן? נתנו מספר של 8,000, משהו שנכים. אז הוא אומר, אם יש להם למעלה מ-8,000 נכים, אז כמה נהרגו, כמה נפצעו? זאת אומרת, מבחינתו, יש פה, הוא מסתכל על הסביבה ואומר, אנחנו הולכים בדרך הנכונה. יש לנו את הגיבוי האיראני. אני צריך להסביר פה מושג שהוא נקרא, זה מושג יסוד. נסראללה עומד בראש ציר ההתנגדות. זה לא מונח ארטילאי. מה זה ציר ההתנגדות? חמנאי אישית מינה את נסראללה לעמוד בראש ציר ההתנגדות.
וסינואר לא גנב לו את התואר הזה?
הוא לא יכול לגנוב לו, סינואר זה גנב קטן, זה לא, אמנם הוא מתיש אותנו ועשה את כל, אבל הוא לא יכול לגנוב לו את התואר הזה, כיוון שהתואר, אחורי התואר הזה, יש גם סמכות וגם אחריות. אני רוצה לסבר את האוזן. כשהאיראנים נכנסו לסוריה, כן? והיה צריך לעזור לבשאר אסד, כן? אז נתנו לאיזה גנרל שקראו לו גנרל חמדני, הוא היה ראש הכוחות האיראנים בסוריה, להכין תוכנית, קאסם סולימני אמר לו, אתה תכין תוכנית, איך אנחנו משתלטים על המרד בסוריה. הוא הכין תוכנית.
ואסד שרד.
לא, הוא הכין תוכנית, ואמרו לו איראנים, קאסם סולימני את חמנאי, את התוכנית הזאת אתה לוקח עכשיו לנסראללה, כדי שהוא יאשר לך את התוכנית. אני רוצה שתבין את המשמעות. נסראללה מאשר תוכנית, כן? איך האיראנים פועלים בסוריה. נסראללה לקח שבוע ימים לאשר את התוכנית, הוא עשה תיקונים בתוכנית, אנחנו יודעים בדיוק איזה תיקונים הוא עושה בתוכנית, והחזיר לך מדני את התוכנית, והתוכנית עבדה לפי ההערות של נסראללה. מבחינתו של חמנאי, מבחינתם של האיראנים, נסראללה הוא המומחה ללבנט. הוא זה שאמור להוציא לפועל את המדיניות האיראנית בלבנט, גם בסוריה וגם בלבנון. דרך אגב, איחדו את הגייסות. פעם היה גייס לבנון ופעם היה גייס סוריה. לא, היום יש גייס אחד, כן? אנחנו חיסלנו את
לפי דיווחים שונים.
הורדנו את
מעדבי.
את מעדבי. היום יש לו כמובן מחליף. כשהוא צריך להביא תוכנית פעולה, הוא מביא אותה לנסראללה. זאת אומרת, מבחינת האיראנים, נסראללה הוא הגורם הדומיננטי באזור.
אמרת קודם שנסראללה מתכונן למלחמה, זה היה נאום שלו, אז מה מונע ממנו מחר להכריז ולצאת למלחמה? חוץ מזה שאין אלמנט הפתעה, שזה דבר משמעותי.
מעבר לזה, אין מבחינתו היום עילה לצאת למלחמה, כיוון שהוא תופס את עצמו, הוא תופס את חיזבאללה, עובד את מקומו בציר ההתנגדות, כגורם תומך, לא כגורם מוביל בתוך העניין. גם על זה אפשר לדבר שעה, על מה זה תומך ומה זה מוביל, כן? כי כולם חשבו שסינואר יפתח במלחמה, ומיד חיזבאללה תרוץ אחריו all out. לא, יש שיקולים אחרים לנסראללה, שהם בכלל, מי שלא יודע, הם לא שיקולים לבנונים, הם שיקולים איראנים. כשהאיראנים מנהלים מסע ומתן עם האמריקאים בנושא הגרעין, אז מה אכפת לו סינואר? יש להם אינטרס אסטרטגי גלובלי להגיע להסדר עם האמריקאים על הגרעין. הוא רק יפריע להם הסינואר הזה, אז למה עכשיו גם צריך לצאת למלחמה?
אבל למרות שאנחנו כן רואים בשבועות האחרונים יותר ויותר תקיפות של חיזבאללה בצפון, יותר שריפות, יותר מדברים על זה בתקשורת.
לפעמים התמונה כפי שהיא מצטיירת מהצד הישראלי, אנחנו יש לנו נטייה לקורבנות קצת ולראות רק מה הצד השני עושה לנו. בוא, ישראל תחת הנסיבות הללו מאוד קשות, כמו ששימון הזכיר, 60 אלף איש מפונים מבתיהם כבר 8 חודשים, בוחרת כל הזמן להסלים את התגובות שלה, היא לוקחת אותם עוד קליק ימינה בשפה הצבאית, בוחרים מטרות יותר משמעותיות, חוסל מפקד כוח נאסר לפני שבוע או שבוע. יש פה מבחינתם, לראייתם, אני חושב, איזושהי תחושה של הסלמה הישראלית. והצעדים שלהם הם מדודים בתוך האירוע הזה. פעם אחת מכוונים למרון, פעם אחת יורים על היישובים סביב הכינרת, לוקחים כל פעם את מה שהיה קודם כביש עכו צפת, בעצם יורד דרומה, קו של טבריה, וקצת דרומה משם. הם משחקים בתוך המשוואות הללו, נסרה לעצמו, הוא חסיד גדול של משוואות שהוא גם מכריז עליהן. זה פחות או יותר המשחק, אבל צריך להגיד, ישראל במידה רבה בוחרת גם כפונקציה של תסכול, כשיש לך פטיש ביד, כל בעיה נראית כמו מסמר, אז הפטיש שלנו, או הפטיש שלנו, הוא התנגשויות, וזה מה שקורה, יש הזדמנות, נוצרת הזדמנות, יודעים להגיד ששלושה פעילים נפגשים עם המפקד הבכיר בכפר ההוא או בכפר השני, בשעת לילה, וחיל האוויר יודע להביא את הפצצה בדיוק למקום המדויק, אם האמריקאים סיפקו אותה. וזה בערך הסיפור, העניין הוא שבאיזשהו שלב, ייתכן שזה עם תחת העצבים, גם של האיראנים וגם של נסראללה, יותר מכך. עד היום ראינו את החיסולים מתחת לרף מסוים, לא ימנו לנסראללה עצמו. היה דיון המפורסם ב-11 באוקטובר, שבו גלנט, יחד עם הצבא, רצה, זה לא הייתה מתקפת פתע כבר, אבל הוא רצה מתקפה שתשנה את התמונה מהיסוד. המטרה הייתה בחירי חיזבאללה, כנראה איזושהי פגיעה המונית בהם. זה היה יכול לשנות את המציאות, אבל לך תדע לאן היית נכנס.
אבל תראה, יש עוד דבר. הפטפטת הישראלית שמדברת על זה, שאנחנו יודעים,
יוסי בכל כהן רגע היה נתון, האחרון שאמר זאת שבוע שעבר.
יוסי כהן, עוד גאון אחד. בכל רגע נתון, איפה נמצא נסראללה, ולכן אנחנו יכולים גם לפגוע בו, מה המטרה של האמירה
הזאת? אבל כבר 30 שנה ישראל אומרת את זה ולא עושה כלום.
טוב, אני לא רוצה לערוך חשבונות, אבל אני אומר, מה עומד מאחורי הזה? להבהיל את נסראללה? שהוא ייכנס עוד יותר לבונקר?
אני חושב שזה פונה לצורכי פנים.
אז אם זה פונה לצורכי פנים, אז הגיע הזמן שהטמבלים האלה יפסיקו לדבר על זה. כי זה פוגע בדברים אחרים.
אם אנחנו חוזרים לחמאס, מיכאל, יש להם אינטרס כלשהו לסיים את המלחמה, או אין שום הסכם, לא צריך שום הסכם, ימשיכו את זה כמה שאפשר, ימשיכו להתיש את ישראל?
תראה, אז בניגוד למנטרה שמאוד רווחת אצלנו, של אין להם בכלל רצון לסיים את הלחימה, ומבחינתם ללאבד כאילו לעולם, זה לא מדויק. חמאס רוצה לסיים את הלחימה, אבל בתנאיו.
ותנאיו אנחנו מכירים כבר הרבה זמן.
לגמרי, והתנאים האלה, הייתי אומר, זה עוד מדרגה מעבר רק לשרידות. כלומר, שרידות זה it's nice, אבל הם גם רוצים להתחיל לנצל את ההישג. בראייתם זה הישג, חרף ההיקף חסר התקדים של הקורבנות וההרס המוחלט של הרצועה. מי שמכיר את הרצועה ונסע בה, היום כבר לא יכול לנסוע בה, כי הוא פשוט לא מכיר יותר את תוויית שטח בעזה. הרס מוחלט. הם כן רוצים לקחת את זה, ולהתחיל לחשוב כבר על היעדים הבאים, שהם בעצם כל המערכת הפלסטינית, והחזון היותר ארוך.
שזה לא לגרש את כל היהודים מפה?
בסוף כן, בסוף כן.
אבל יש זמן.
ואת זה לא הבנו אגב לפני השבעה באוקטובר. ארגון שמונה מתוך חזון אידיאולוגי, אז בסדר, הוא פרגמטי, ויש לו גם ריאל פוליטיק, אבל בסוף הכל מונה לאור המצפן הזה, וכן, יכול להיות שזה יקרה גם בעוד 100 שנה, זה לא חייב לקרות מחר, אבל זה המצפן האסטרטגי שלו. עכשיו, לגבי חמאס, אני חושב, אתה רואה את זה הרבה, כשאתה שומע וגם רואה את מה שלדוגמה איסמעיל הנייה כותב בשבועות האחרונים, וגם יתר בכירי חמאס. הם לא אומרים, כמובן, אנחנו מתמסרים לכל רעיון, מוכנים לכל, לא, 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 יש עקרונות. העקרון הבסיסי שלהם הוא באמת, כמעט הייתי אומר, ערבונות מגה אסטרטגיים, לגבי סיום המלחמה, דיימן, הם אומרים, כלומר, לעד, לא עכשיו רק הודנה קטנה. אני חייב להגיד, הסיפור של האסירים הוא ממש שם בשוליים, זה לא הדבר הכי חשוב. אני חושב, ליאור, וכאן זה נקודה שאנחנו בתור ישראלים לא שמים אליה לב, היא באמת בשוליים, אבל כדאי שנתחיל להתמקד בה. הם כל הזמן מדברים על שיקום הרצועה. אני חושב, וכאן זה סוג של אפילו חצי המלצה, שאני מעלה לדרגים של מקבלי החלטות, אחרי שאתם תגמרו את כל הוויכוחים על הניסוחים והסיסמאות של הניצחון הכן מוחלט והיום שאחרי, שימו לב לסיפור של השיקום. תעשו הכל, אסור לגעת בסיפור של השיקום.
מה הכוונה?
סיוע אזרחי, חשמל, מים, מזון, מה שצריך. לשקם את עזה, לבנות במערכות אזרחיות ומחדש פרויקטים אזרחיים, זה בדיוק נפילה לתפיסה האסטרטגית של חמאס, שאומרת מחזוריות של מרקם חיים באמצע מלחמות, וככה נמשיך לעד.
אז לא. מה אתה אומר? אין לונה פארק, אין בריכות?
שום דבר, כלום, שום דבר. שום דבר. זה מה שהפיל אותנו בשבעה באוקטובר. לא הבנו שהסיפור הוא לא אנחנו מתמקדים עכשיו במרקם חיים ובטיפוח האזרח, כי זה מה שחשוב, לא. זה מה שאנחנו עושים באמצע בין מלחמה למלחמה. ולכן האמירה צריכה להיות לציבור העזתי, אגב, כאן.
אתם ממשיכים להיות במחנה פליטים עד שמה?
עד שאתה... אולי אתם תתקוממו מתישהו, אני לא נאיבי כאן, כן? מתישהו נגד חמאס. אבל תדעו לכם, ככה נראים החיים שלהם. חוסר נורמליות מובנה. זה מה שירשתם. אתם תקבלו מזון, אתם תקבלו מים, מה שאתם צריכים. הפסקת אש, להתחיל לעזור לכם לעשות כאן סינגפור או הונג קונג? לגמרי לא. אתם החלטתם שג'יהאד וממשל אפשר לעשות ביחד? זאת התוצאה. תחיו עם זה. החלטתם שזאת סומליה החדשה שאתם מקימים כאן? תחיו עם זה. אבל זה נקודה שאנחנו חייבים להתחיל להיכנס אליה, כי עוד מעט הזירה הבינלאומית כבר תתחיל לבקש מאיתנו לעזור בשיקום עזה. ואני אפילו שומע גורמים בישראל שאומרים, כן, אנחנו נשתלב בזה. לא, לא, לא. אסור לנו לגעת בסיפור הזה, למנוע אותו, זה מה שאנחנו צריכים.
אני חושב שאם יש עוד דבר שפספסנו בשבעה באוקטובר, לפני השבעה באוקטובר, והתגלה בשיא הזוועה שלו, במה שהתחולל שם בעוטף, הוא עד כמה המערכת העזתית הייתה בסוף מערכת סגורה. 2.2 מיליון איש, עם שטיפת מוח בלתי פוסקת של מערכת חינוך, בין 2007, ההשתלטות של חמאס, עד 2023, ועד כמה כולם שם בתוך הסיפור, לא כולם תומכי חמאס, אבל השטיפת מוח הזאת, שהתוצאה שלה היא הנוחבות, ואחר כך הספסוף, שרוצחים ואונסים בכפר עזה, ובנובה, ובארי, הכל נובע מהעניין הזה. ואני חושב שנתינו להמעיט בערך שזה. כל הזמן דיברנו...
קראו לזה הכלא הגדול בעולם.
נכון, אבל זה לא רק העניין העם. זה לא רק שאלות של זכויות אדם ומאבק בקולוניאליסטים כביכול. הסיפור הוא אחר. הסיפור הוא שנאה אידיאולוגית מושרשת עם רקע דתי, שטיפת מוח, וכשזה מתפרץ, אז זה מתפרץ בכל הכוח. זה לא איזה הספסוף שהיה קשה לשלוט בו. אנשים עברו שטיפת מוח, כדי שאלה המהלכים שהם יעשו, כדי שהצד השני, שהצד הישראלי, האנשים, הילדים, יראו להם כתתי אדם שצריך רק להרוג. זה אירוע, אני מודה, כמישהו עם נטייה של מרכז שמאל כל השנים, אני מודה שימעתי בחשיבות שזה הדיונים על הספרי הלימוד במערכת הפלסטינית, בסוף את התוצאה ראית בשבעה באוקטובר.
דרך אגב, וזה עמוס גם, אתה יודע, יש לנו הרבה שאלות כל הזמן. למה אתם לא מתקוממים לגבי הפלסטינים, ואתה רואה שהתשובה הבנאלית היא, זה פחד אלוהים. דרך אגב, זה באמת מפחיד להגיד משהו מול אנשי קסם, אבל אתה רואה שאתה צולל פנימה בדיוק בהקשר של הדברים שלך, הסיפור הוא יותר מורכב. יש גם הרבה הזדהות. ויש גם הרבה אמירה, טוב, תשמעו, הם ברסו לי את הבית, גמרו לי את המשפחה, אבל תראה, בסוף הם איתנו. זה לא דאעש שמגיעים מאיפשהו.
ותראה מה הם עשו ליהודים בינתיים.
כן, תשמע, הם הביאו לנו כבוד גדול. אז יש כאן עניין שכשאנחנו אומרים, אגב, די רדיקליזציה, אני לא יודע מתי זה יקרה, כן, זה אירוע מורכב מאוד, זה בין היתר הדברים האלה.
כשהמחיר של העסקה הזאת מאוד ברור, ויקראו לזה תוכנית נתניהו, תוכנית ביידן, די הכל על השולחן, מה מונע התקדמות וחתימה על עסקה, שחרור החטופים הישראלים, סיום המלחמה?
אז האמריקאים אומרים לך במידה רבה, הם מטילים את האונוס עכשיו על חמאס עצמו. בעצם כל ההכרזות של בלינקן וסליבן ואחרים, מאז נאום ביידן ב-31 במאי, שבעצם הציג את התוכנית הישראלית במסווה האמריקאי, הם אומרים לך שהאשמה מוטלת על חמאס.
פומבית זה חמאס, מתחת לזה זה גם נתניהו.
שחמאס מציב דרישות בלתי אפשריות. אני חושב כשאתה מנתח לאחור, ברור שאיפשהו בין ינואר לאפריל, לאורך תקופה, נתניהו הוא שעיכב במידה רבה עסקה, דווקא כשהייתה עמדת יתרון לישראל. כרגע, נוח לו עם הסיפור הזה שחמאס מואשם, אבל הוא עצמו לא רוצה, מאותן סיבות שהזכרנו קודם.
פוליטיקה.
זה יהיה כרוך. ראשית במשבר עצום עם האגף הימני קיצוני אצלו, שלא יסכים לדרישות. זה יכול להוביל אותו לבחירות. ויש פה גם הודעה בכישלון. זה אותו אדם שמשבעה באוקטובר מסרב לקחת שביב של אחריות על מה שקרה, וכל הזמן אומר, כשיגמר אז יהיו תחקירים וגם אני אענה לשאלות. אז אם הוא מתחמק במסיבות עיתונאים, מתחמק מהודעה בכישלון, מתראיין רק בחול, לא מודה באחריות בשום צורה, אז למה שהוא ילך בהקשר הזה? זאת אומרת, אמרנו את זה כמה פעמים, הדרישות הדרישות הדי מקסימליסטיות של חמאס, לא פוגשות את המינימום שהוא יכול להציג להם.
אבל מסיימים את הפעולה ברפיח, אומרים שנגמר, אגרי עוד פעם מתייצב מול המצלמות, אומר, מוטטנו את כל הגדודים של חמאס, ואז מה עושים?
אז הגישה של נתניהו כבר תקופה ארוכה היא שמשהו יקרה. בואו נבעט את הפחית הזאת במורד הדרך, ונקווה ש...
נמצא עוד איזה גדוד של חמאס, או בצפון זה יתחמם.
כן, נמשיך פה, נמשיך שם, נחמם פה, נדליק איזה שריפה אחרת. הצד השני ייתן לנו מיליון תירוצים. בינתיים נחכה לנובמבר, אולי טראמפ יבחר, אז הדברים ייראו אחרת. הוא כרגע זה עדיף על לרוץ לבחירות ועל להעיץ את המהלך המשפט שלו ולהופיע שם כעד מטעם ההגנה, לחקר חקירה נגדית אחר כך, אירוע אחר לחלוטין, מכל הבחינות. אתה יודע, הוא בעולם של האלטרנטיבות לא טובות, אבל אפשר להמשיך לתחמן את הציבור, וזה מה שהוא עושה כבר תקופה ארוכה. אתה גם רואה איך זה עולה ויורד. היו כמה שבועות שלא שמענו הניצחון מוחלט, עכשיו אין ברירה שוב, עם אגב על הקיר, אז אפשר להפריח שוב את הסיסמאות המטופשות הללו.
תמיד קל לבוא למקומות ש... בוא נודע לאמת, זה הדבר הכי קל היום, להשים אותנו, להשים את זה, להשים את זה. השמה הישראלית היא, בוא נאמר ככה, של הגורמים המקצועיים, קרי, אמן, שבק, המערכת הביטחון למיניה, היא לא פחותה מאשר בפוליטיקאים.
שמה לדעתך עכשיו הם צריכים לעשות?
ללכת הביתה.
אז נגיד אם הולכים הביתה, המלחמה נגמרת?
זה לא קשור בכלל למלחמה, המלחמה גם אם יישארו המלחמה לא נגמרת.
אבל לא ימנו אנשים הרבה, זה חלק מהדאגה במערכת הביטחון. נתניהו ימנה ראש שבק, רמטכ"ל.
אני לא יודע מי ממנה מה, מתי ואיך. אני דבר אחד יודע, לכל אחד יש מחליף. לכל אחד יש מחליף, והמחליף כבר הוא הכדור הראשון במחסנית. עכשיו, אחרי האירוע המטלטל הזה, כל אחד יגיד לך, כן, אני נושא באחריות, ואני אתפטר בבוא העת. זה לא יכול להימשך ככה.
חוץ מאחד שלא אמר את זה.
זה צריך ללכת ראשון, אבל אני אומר, אם אנחנו נחכה שהמלחמה תסתיים, כדי שהמערכת תתחיל להזרים דם חדש וחשיבה חדשה, היא יכול לקחת גם לא מעט זמן.
שאתה אומר בעצם שהמוטיבציה שלהם שהמלחמה לא תסתיים אף פעם, גם של הרמטכ"ל, גם של ראש השב"כ?
לא, אני לא...
כדי לא ללכת הביתה?
אני לא רוצה להגיד דברים כאלה, אני לא אומר דברים כאלה. לא, אני אומר שכל אחד קרוב אצל עצמו מפרש את המציאות. בסופו של דבר, אנשים צריכים לפנות את מקומם כדי לאפשר לאנשים אחרים לשאת באחריות ובסמכות, ואני לא חושב שיקרה איזה אסון גדול.
באמס, למה זה לא קורה? למה הרמטכ"ל לא יכול להגיד, באמת, חיסלנו את הגדודים האחרונים של חמאס ברפיח, אני מסיים את תפקידי.
תראה, מתרוצצים פה איזה שני רעיונות בתוך הרמטכ"ל. במידה רבה הייתה ציפייה שבשלב של סוף התחקירים, סוף שנה עברית, הלוי יודיע על פרישה. זה היה גם השדרים שקיבלו אנשים מסביב.
עוד חודשיים, שלושה.
כן. מצד שני, פה ושם יש גם מסרים אחרים. ראית את זה בהחלטה למנות, לקדם את תת-אלוף שלומי בינדר לראש אמ"ן. קצין מצטיין, אבל האיש היה מפקד ראש חטיבת המבצעים בשבעה באוקטובר. בינדר הוא איש שיושב במטכ"ל, מנהל את המערכה הזאת. הלוי אומר, בדקתי, לא נפל פגם או רבב במהלכיו. השאלה אם הרמטכ"ל הוא האיש שצריך לבדוק מה קורה תחתיו, תחת המועמד שהוא עצמו רוצה לקדם. ושאלה אחרת נוגעת לסבב המינויים, כי הרי הוא לא אמר, אוקיי, יש לי בעיה נקודתית, אהרון חליב, הראש אמן, מתפטר והולך הביתה, אני מביא אחד במקום אחד. לא, הוא עשה כבר סבב גדול עם איזה 10 מינויים, אלופים ותתי אלופים, ו10 אלופים ותתי אלופים אחרים, שרובם לא קשורים למלחמה, שהוא בעצם מסמן להם את הדלת החוצה. אז זה פה, זאת איזה נקודת שבר שמעוררת גם ביקורת בפנים, ואנשים שואלים, רגע, אמרת שגם אתה הולך. אז פה אני לא יודע בדיוק מה קורה, יש פה גם איזו שותפות אינטרסים מוזרה. אני לא יודע אם כולם רוצים מלחמת התשה לנצח, אבל הן לנתניהו והן לצבא מהבחינה הזאת, אנשים אפילו בתת מודע שלהם, הרי זאת אחריות עצומה, דיברנו על זה לא פעם פה, הם סוחבים עליהם צלב של אחריות ואשמה לכל חייהם, ולאנשים מצפוניים, הם יודעים שהצבא במשמרת שלהם פישל בענק והוביל לאסון הזה. ולכן הפיתוי הזה להמשיך עוד קצת, לתקן עוד קצת, אולי יבוא איזה נס, נחלץ עוד חטופים, נחסל את סינואר, פתאום נתקוף את נסראללה, משהו יתוקן וההיסטוריה תסתכל עלינו אחרת. אפילו בתת מודע זה קורה במידה רבה. ויש פה עוד רובין נוסף שאליו רמזת, והוא שאלת המינויים. נכון, אומר שמעון, בתי הקברות מלאים באנשים שאין להם תחליף, יהיה ראש שב"כ חדש, ויהיה ראש אמ"ן חדש, ויהיה רמטכ"ל חדש, יהיה בסדר. השאלה היא, שוב, נתניהו הוא לא קליינט תמים פה בעניין הזה, והיכולות שלו להשפיע על המינויים, את מי הוא לוקח ולאן, וההשפעה האפשרית של זה על הדמוקרטיה הישראלית, בעיקר בהקשר של ראש שב"כ, אלה אירועים גדולים, אין פה שחקנים תמימים בסיפור הזה.
מיכאל, החמאס יכול לזרוק פתאום איזה עצם רק כדי בעצם שהמוטיבציה תעלה ולהכריח את ישראל כבר ללכת לעסקה, או שהקווים מאוד ברורים, זה מה שיהיה, זה מה שיש?
אני אעמוד זהיר בערכה שלי, שלא תהיה אמירה טוב, נו, אנחנו מוותרים. תראה, יכול להיות
האיומים מקטר להעיף אותם.
כן, זה עוד פעם, שזה גם משהו שעולה הרבה במדיה המערבית, ואמריקאית בעיקר.
אבל הם עדיין בקטר.
אני עוד לא רואה את זה. אגב, אם זה באמת יקרה, אני לא שולל את זה על הסף, אם זה באמת יקרה, זה אירוע דרמטי.
עוד שאפשר לעבור לאיסטנבול ולהסתדר שם.
אם הטורקים יקבלו אותך, זה לא כל כך קל לחברה בנאטו לקבל את החברה האלה. אני כן חושב, ותראה, זה לדעתי כבר מהיום הראשון שהתחלנו לדבר על העסקאות, היה תקף ליאור. אם נכנסים עורכי דין לחדר ומנסחים בצורה פטלטלה את המשפט המאוד מאוד טעון ומרכזי הזה,
סיום המלחמה,
וכל מיני ככה ליטושים, יכול להיות שאפשר להגיע לאיזה נוסח מוסכם. כמובן, מה שחשוב זה מה שיקרה בפועל, כלומר, האם באמת יהיה נצירה של האש ולהרבה זמן.
ולמה זה לא קורה?
אני חושב שאין מספיק דחיפה, כלומר, כולל לא מהצד הישראלי. לא שם, כולל לא מהצד הישראלי. כי אני חושב שאם באמת היו מכניסים את כולם לחדר, סוגרים, נועלים את הדלתות עם אמריקאים, כנראה גם עם קטרים ועם מצרים בחדר, יושבים עד שכמובן לא ישראלים וחמאס באותו חדר, בחדרים נפרדים, אבל יושבים עד שיוצא השן לבן, כמו שהיה בסוף צוק איתן ב-2014, היה אפשר להגיע לאיזה משהו מוסכם. כאמור, זה לא הולך, שלא יהיו כאן אשליות. חמאס לא הולכת לצאת באמירה טוב, אנחנו נסוגים מהדבר הזה. וכמובן גם לא מהדרישות האחרות של נסיגה ישראלית, וגם של חזרת הקורים צפונה. צריכים להיות ריאליים, אסור לבנות כאן אשליות, אבל בגדול, אם רוצים להגיע למה שתיארתי עד עכשיו, זה ריאלי, זה לא בלתי אפשרי הדבר הזה.
אני חושב שזאת אשליה.
מה אשליה?
האירוע הזה יכול להיפסק רק אם תהיה הכרזה ישראלית, שהחמאס מקבל אותה, שאומרת המלחמה הסתיימה. אם לא תהיה הכרזה ישראלית, או קבלה ישראלית, שהמלחמה הסתיימה, סינואר, עם כל הקשיים שהוא עומד בהם, אורך הרוח יימשך.
זה לא העסקה שמדברים עליה, העסקה אומרת המלחמה הסתיימה.
לא, אנחנו
משחררים את החטופים, והישראל אומרת שהמלחמה הסתיימה. זה בדיוק העסקה שמדברים.
זה בדיוק לב הדילמה.
אבל זה לב העניין. זאת אומרת, אם ישראל לא מסכימה על סיום המלחמה, ולפי מה שאני מבין את איך הדברים מתנהלים פה, אף אחד לא מתכונן בכלל להגיד את המשפט הזה, צריך להתכונן למצב שהאימות הזה יימשך עוד כמה חודשים.
כמה חודשים, לא אומרת כמה שנים.
כמה שנים, כמלחמת התשה.
נכון.
שהכל זה עומד רק על המשפט הזה?
כן, כי סינואר הוא לא טיפש. שבו אנחנו נגיד, אוקיי, אנחנו מסיקים את המלחמה, משחררים את החטופים, ובעוד חודשיים נטפל בך, או בעוד חצי שנה נטפל בך. לא, הוא לא משחק את המשחק שלנו. הוא אומר, אתם רוצים את החטופים, אתם רוצים את החיילות, אתם רוצים את החיילים, אין בעיה.
סיום המלחמה.
תפסיקו את המלחמה, תודיעו שמפסיקים את המלחמה. אני רוצה ערבויות שהמלחמה הסתיימה, לפני השיקום ולפני כל הדברים האלה, שהמלחמה הסתיימה, אחרי שאני אבין מהן הערבויות ומי מי, אתם תפסיקו את המלחמה, אני אשחרר את החטופים, ובואו נראה איך הדברים דל, אבל אני נשאר, אתם לא הורגים אותי, לא אותי ולא את הגדודים שנשארו.
לא, הנה, האמריקאים כבר הסכימו לזה, גם נתניהו לפי הדיווחים האמריקאים הסכים
אני
לזה.
אני לא יודע למה נתניהו הסכים, אני לא יודע למה האמריקאים הסכימו, מי מהאמריקאים הסכים למה. בסופו של דבר, המבחן הוא במעשה. במעשה, החמאס אומר, כל עוד ישראל לא ויתרה על הפסקת המלחמה, אנחנו סברין. אנחנו צריכים להיות סבלניים, אנחנו צריכים... הם מסתכלים לא כמונו, מה יהיה בחודש הבא, מה בעוד... הם מסתכלים למרווחים של זמן.
פה גם האמריקאים יכולים לאבד סבלנות, הבחירות בנובמבר מתקרבות, ויהיה החלטת האום, ויגידו שהמלחמה נגמרה, מועצת הביטחון תגיד את זה.
אז תגיד, כל עוד ישראל לא אומרת את זה.
מועצת הביטחון תגיד לך שאסור להמשיך במלחמה. אז אין פצצות, אין איך לנהל אותה בכלל.
בסדר, אז אתה מביא את זה למצב של קטסטרופה מבחינתה של ישראל, שקופים עליה את הפסקת האש.
אולי הגענו כבר לשם.
אולי, אני לא יודע, אני לא עושה ספקולציות כאלה. מה שאני אומר, כשאני מסתכל בעיניים של סינואר, המלחמה מבחינתי לא הסתיימה, כל עוד אתם לא מודיעים שהמלחמה הסתיימה. עכשיו, זה לא שהוא עובד לבד, הוא מסתכל סביב. הוא מסתכל מה נסראללה אומר. נסראללה אומר, כל עוד המלחמה בעזה נמשכת, אני איתכם, אני תומך. כן? אז בשלב זה יש מצב שבו אנחנו מתעמתים עם, 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 עם חיזבאללה בצפון, אבל המיסקלקולציה יכולה להפיל פה את כל הסיפור. וסינואר פשוט יושב ומחכה שתהיה מיסקלקולציה, ושאנחנו, ושתפרוץ מלחמה בצפון. ומבחינתו הוא ניצח.
וזה לא הזמן לצמצם מפסדים ולהגיד, באמת המלחמה הסתיימה, נמשיך הלאה?
אז השאלה אם הרכבת הזאת לא יצאה מהתחנה כבר. היה דיון על זה תקופה ארוכה. אמרנו, ראש הממשלה מסיבותיו לא הלך לשם. אני חושב שהצבא לא היה מספיק אמיץ באמירות שלו, גם כי הוא כבול באותן ציפיות ותקוות לאיזה שיפור. השאלה אם אנחנו עדיין בתוך חלון זמנים שאפשר להגיע לשם. והחשש שלי כל הזמן הוא באמת לא רק מסקלקולציה בצפון, זה יכול להיות גם אירוע בדרום. אתה תקבל איזה אירוע כפר קנה כזה, איזשהו טווח בשוגג, שבו כן יתלו בך את האשם, ולא תוכל להוכיח שידיך לא שפכו את הדם. ואז אתה יכול להיות באירוע אחר, באמת כפייה, התערבות מבחוץ, שתפסיק את הלחימה, ואפילו לא תקבל את החטופים חזרה. כלומר, גם הסכנה הזאת צריך לחשוב עליה בהקשר הזה. אנחנו, שוב, אנחנו אומרים את זה כל שבוע. המצב פה רחוק מלהיות מזהיר. אני לא חושב שהוא מייאש, אני לא, שוב, לא הייתי מצטרף לתורים ביציאה, ואין תורים כאלה. אבל צריך לקחת את הדברים, במקום לתת פה כל מיני אשליות שווא, צריך לדבר לציבור נכוחה ולהבין את המצב. אנחנו במצב שונה לחלוטין מהחיים כפי שראינו אותם בתחילת אוקטובר בשנה שעברה. התסבוכת האסטרטגית פה היא עמוקה.
עמוס הראל, מיכאל מילשטיין, שמעון שפירא, תודה רבה.
תודה.
תודה.
פרסומת אחת והשיחה ממש מעניינת על בזבוז המזון של כולנו ומה אפשר לעשות עם חצי חציל שנשאר במקרר.
שלום, כאן דרור גלוברמן. מחפשים משהו חדש שייתן לכם קצת אנרגיה? לפעמים הפתרון נמצא ממש מתחת לפנס, או במקרה שלנו, מתחת לשמש. ישראל אומנם מתמודדת כרגע עם בעיות אחרות, אבל כמו שראינו בתחילת המלחמה, כשמשק החשמל היה תחת איום, הבעיות האנרגטיות שלנו רחוקות מלהסתיים. בדיוק כאן מסתתרת ההזדמנות. ישראל יכולה לנצל את ימי השמש המרובים ואת הטכנולוגיה המקומית כדי להפוך לשחקנית מפתח בשוק האנרגיה העולמי, ואתם יכולים להוביל את המהפכה. התואר השני בהנדסת אנרגיה והספק של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, מכשירת הנדסי העתיד שיגמלו את העולם מהפחמן המזיק. ההרשמה בעיצומה, נצלו את ההזדמנות ורשמו עכשיו. לפרטים, חפשו בגוגל. ההבדל הוא אפקה.
הנה עוד מלחמה של הממשל האמריקאי, הם לא מעורבים רק פה במה שקורה באוקראינה. ממשל ביידן מנסה לעזור גם בבזבוז המזון. לפי מחקרים אחרונים, כ-30% מהמזון שלנו נזרק לפח. זה קורה גם בשדות וגם אצל הצרכן הביתי. הרעיון עכשיו הוא לטפל בתופעה הזאת, גם לגרום לחקלאים, לבזבז פחות מזון, וגם לחנך את כולנו איך לצרוך גם דברים שנשארו במקרר. זה אמור לעזור גם לאיכות הסביבה, גם להביא אוכל לאנשים עניים, ובהרבה דברים אחרים, איתנו שניים בנושא הזה, עמית מיסטצ'קין, יועץ ומרצה לצמצום בזבוז מזון, שלום.
אהלן.
ואפרת אנצל, אשת קולינריה.
שלום, שלום.
בוא ננסה לדייק מה זה בזבוז מזון. בעצם יש שניים, אחד זה כל התהליך עד שזה מגיע אלינו הביתה, ומהרגע שזה מגיע אלינו הביתה. למה זה בעצם חשוב אבל?
כי יש מלא אוכל שם בחוץ, ויש מלא אנשים מעידך שאין להם כסף לקנות את האוכל הזה, ואפשר לייצר מערכת הרבה יותר בריאה, וגם כי המשאבים שלנו מוגבלים, יש לנו כדור אחד. יכולת גידול מוגבלת, ואנחנו צריכים את כל המזון הזה שאנחנו מייצרים, לפחות לצרוך, לפחות שיהיה לנו רספקט לאוכל שייצרנו.
זאת אומרת, אם זה לא יגיע לנו למקרר ונזרוק את זה אחר כך, זה יגיע לאנשים שצריכים את האוכל הזה ואין להם כסף לקנות?
אפשר לגמרי לייצר מערכת מאוזנת יותר, כן.
לא נותר לי אלא להסכים, יש לזה הרבה משמעויות שהן לאו דווקא רק שיש אנשים רעבים, אנחנו חיים גם בעולם שמצד אחד שפע מטורף, 2 מיליארד אנשים במגפת השמנה וסכרת, מצד שני קרוב למיליארד אנשים ב... או 800 מיליון, תלוי לזה נתון מסתכלים, שנמצאים ברעב ואת התזונה. זאת אומרת, החלוקה של המזון בעולם היא מעוותת לגמרי, וכמובן, זה אחת הסיבות, אני חושב, של היוזמה של האמריקאים, זה ההיבטים הסביבתיים. אחת הבעיות הסביבתיות הקשות זה בזבוז מזון בעולם. זה גם משם אחד הפתרונות למשבר האקלים ולהתחממות הגלובלית, זה צמצום בזבוז מזון.
אבל אם יש לי עכשיו חציל, חצי רקוב במקרר, אני אעשה איתו משהו, זה לא שהוא יגיע לאפריקה.
אבל אם היית מבין שאתה לא היית צריך לקנות את החציל הזה, ולא היית רוכש אותו, אז היה עוד חציל למישהו אחר לרכוש בעולם.
לא בדיוק, עובד ככה, זה גודל פה, עד שהם יעבירו, אז יש את הבעיה של הגזי בחממה, שצריך להעביר את זה למקום אחר, זאת אומרת, זה גם השלכות סביבתיות משמעותיות.
תראה, אין ספק, כל נושא הקיימות בכלל והצמצום בזבוז מזון בפרט, זה נושא מורכב שצריך ככה להסתכל עליו בצורה מערכתית.
כל מה שאתה לא עושה תמיד זה גרוע.
אני אומרת ההפך, שכל מה שאתה עושה זה טוב.
אהבתי.
אבל אז משהו אחר נפגע.
אהבתי.
אני חושבת שקודם כל, אני מאמינה בשינויים שמתחילים מלמטה. כלומר, זה נורא נחמד שממשל ארצות הברית רוצה לעשות שינוי, זה מאוד 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 חשוב וראוי.
שזה בעיקר חינוך, אגב, נכון?
העתיד הוא בילדים. תמיד אני נותנת את הדוגמה שלנו מאוד קשה לעשות שינויים כמבוגרים, אבל ילדים מקבלים אותם בקלות. כך לדוגמת חגורת הבטיחות. כשנכנס לחוק בשנות ה-80, שים חגורת בטיחות, כל המבוגרים זעקו. מה, איך אפשר? והיה להם מאוד קשה. אנחנו כילדים, אני זוכרת את עצמי כילדה בשנות ה-80, אוקיי, אמרו לי לשים חגורת בטיחות, ובזה זה ייגמר. ואני חושבת שגם כאן השינוי צריך לבוא קודם כל מדור העתיד, שברגע ש... אם אני אגיד לך, אל תזרוק את החציל הזה, יהיה לך התנגדויות. אבל אם הילד שלך יגיד לך, אל תזרוק את החציל הזה, אתה שנייה תתפוס את עצמך ותגיד, אוקיי, אם הוא אומר, את כנראה שאני יכול.
במחת צמצום הצריכה, גם הילד פשוט יגיד, אל תקנה לי עוד פסטה, אני אוכל רק ממתקים?
אני חושב שזה יותר מורכב מזה. קודם כל, יש כותרת, שליש מהמזון בעולם נזרק לפח, זה מתחיל בחקלאות, זה ממשיך ביצרנים, במפעלים, בטיפול באוכל,
ששם פשוט הדברים האותו חציל לא מספיק יפה, אז הוא מראש לא מגיע אליי.
זה דבר אחד. אז אנחנו באים לרשתות השיווק, לתרבות השפע, למסעדות, למלונות, לבתי חולים, לצהל, וכמובן, לבית של כל אחד מאיתנו, הצרכן הפרטי, לפי הנתונים שקיימים בארץ ובעולם, רוב הבזבוז בעולם העשיר נקרא לזה, בעולם המערבי, קורה אצלנו בבית.
מהמקרר החוצה לפח.
מאחרי שקנינו, הולך לפח, ופה זה קשור להמון המון גורמים, אבל אם אנחנו רוצים, וזה גם היוזמה של הבית הלבן, זה אנחנו צריכים פה חשיבה מערכתית, אנחנו צריכים לחבר בין החקלאות, לבין יוזמות של רשתות השיווק, לבין יוזמות מלמטה, כמו שאפרת אמרה, לחינוך, אם נלמד קצת על זה בבית ספר, ואם זה יהיה במרחב הציבורי, זה לא פתרון, אוקיי, בואו נלמד את המשפחה לא לזרוק את החציל, אלא אנחנו צריכים גם לפתור הרבה דברים לפני.
אז אם נדבר לפי כל אחד מהשלבים, אז החקלאי מגדל נגיד עגבניות, העגבניות שלא צמחו, בסדר, זה הלך, אין מה לעשות עם זה, כנראה העגבניות פחות יפות, אי אפשר לעשות מהם קטשופ?
אפשר בהחלט לעשות מעין קטשופ. היום יש יוזמות במדינת ישראל, למשל, כמו עמותה שנקראת אדמה לאדם, שבזה היא מתעסקת, וגם לקט ישראל כמובן, לקחת את כל הירקות שנשארו בשדות, שרשתות השיווק לא מעוניינות למשוך אותן ולא מעוניינות לשלם עבורן, כי זה ירקות שלא עונים למודל היופי.
זאת אומרת, העגבנייה יש לה איזה צ'ופצ'יק למעלה או משהו כזה?
יש לה צ'ופצ'יק, היא קטנה מדי, היא גדולה מדי, פשוט יש יותר מדי, כי העגבניות מבשילות ברגע אחד, אז מה נעשה עם כל השאר? ואז פשוט רשתות השיווק מציעות לחקלאים סכום כל כך זעום עבור העגבנייה, שלא משתלם לחקלאי אפילו לאסוף את העגבנייה ולדאוג לשינוע שלה אל בית האריזה.
ואז היא מרכיבה בשדה?
כמות הירקות שפשוט נגמרת בשדה ואף אחד לא משלם עבורה, זה כאב לב מאוד מאוד גדול. קודם כל, באמת, כי זה, מישהו יכול לאכול את זה, אבל הדבר השני זה יש פה חקלאי שגידל והשקיע ולא קיבל כסף כלום עבור העבודה שלו, ככה מתחילה העבלה. למה אני אומרת שזה עניין מערכתי וגם עמית בוודאי יסכים איתי? כי בסופו של דבר, אם אנחנו כעם נרצה לקנות את העגבניות האלה, ונבין שאנחנו יכולים לקנות את העגבניות האלה ולהכין יופי של רוטב עגבניות בביתנו, וזה יהיה גם זול, אנשים רוצים את זה. אבל אתה לא יכול ללכת היום לסופר ולקנות את זה. מישהו צריך לצמצם את הפער הזה.
בסופו של דבר זה גם עניין של הנגשה. כל הזמן אנחנו מדברים, ואנחנו צריכים לאכול בריא, ולא מתועס, אבל בסוף, אם זה לא קרוב לבית, אם זה לא בדרך לגן, אם זה לא בדרך לעבודה, אם זה לא ליד החניון, וזה צריך להיות קל ונגיש, ופשוט אין לנו את האפשרות. אנחנו נכנסים לסופר, לרשת שיווק גדולה, הכל פס יצור, הכל באיזה סטנדרט מסוים, דווקא ברגעים קשים כמו המלחמות והקורונה, פתאום נהיה כל מיני יוזמות כאלה שתורד למטה, נכון, והשכן ארגן איזה מישהו והחקלאי בא, פותח
שוקי בגד. שוקי עיקרים כאלה.
כן, שוקי עיקרים, אבל ברגע שהעניינים קצת מתייצבים ונרגעים, אז מכל מיני סיבות זה לא קורה. משהו שאותי מטריף כאילו וצריך להגיד אותו, פירות וירקות זה המזון שהכי נזרק בבית ובעולם בכלל, דווקא מה שאנחנו הכי צריכים לאכול, הוא גם מה שהכי הרבה נזרק, וכולנו חווים את זה, את המחירים המטורפים. אז זה לא הגיוני שכל כך הרבה תוצרת תיזרק מכל מיני סיבות ולא תגיע.
למה זה הדבר שמתקלקל הכי מהר? בגלל מערכת מאוד מאוד כבדה, עובר המון המון זמן מהרגע שהפרי או הירק נקטפים ועד שזה מגיע אלינו הביתה. אם הייתי צריכה להגדיר פעולה אחת שיכולה לצמצם בזבוז מזון בצורה משמעותית, זה קנייה ישירה מחקלאים. כי ברגע שאנחנו קונים ישירות מחקלאים, אין כמעט ערך בעולם הקיימות שלא מתקיים. כלומר, קודם כל, אתה קונה את הירק מהר, כי לחקלאים אין אסמים גדולים שבהם הם מאחסנים את התוצרת.
קטפו אותו, צריך ישר לזרוק.
אתה מקבל את הירק טרי, אתה מקבל אותו בעונתו, כי הוא לא יצא מאיזה אסם ועבר שימור של הרבה מאוד חודשים בתוך מכונות קירור או מכשירי קירור, אז גם חיי המדף שלו ארוכים יותר. אבל גם צמצמת את שרשרת האספקה, כלומר, מהחקלאי אליי הביתה.
המאותה עגבנייה, למשל, מהרגע שכותפים אותה עד שהיא מגיעה אלינו הביתה דרך הסופר, כמה זמן עובר, ודרך החקלאי כמה זמן עובר?
דרך החקלאי אני מקבלת עגבניות מדהימות מדותן, אני מחייכת, כי אני חושבת שגם אתה קונה מדותן ממשק המעפיל. זה לא פרסומת, אני מחלקת את הקניות שלי, יש לי כמה חקלאים, אני כל שבוע תומכת במישהו אחר, אבל העגבניות של דותן באמת זה משהו שהוא ראוי לציון. הם נקטפו באותו הבוקר. האסיס, הטעם, הריח, זה פשוט מדהים, אני כבר קרה שנסעתי לחופשה, השארתי את העגבניות על השיש, כמובן הגעתי לנתב"ג, אמרתי, אני לא מאמינה שהעגבניות על השיש. חזרתי אחרי 5 ימים, הכל בסדר. העגבניה עדיין הייתה בשיאה, כי היא הגיעה להטריה ברשתות השיווק, גם שבוע.
גם מבחינת המחירים, מהחקלאי באמת הרבה יותר זול?
אני שמעתי פעם משפט של גדעון מעלה אלה שאהבתי, הוא אמר, העגבניה בסופר מבשילה על המדף. זאת אומרת, כתפו אותו אולי בוסר, מי יודע באיזה מרלוג היא שכבה, באיזה חצי הקפאה, חצי קירור, ואז עשו לה איזשהו תהליך הבחלה או משהו כזה, וביומיים 3 שהיא עלתה על המדף, היא מתחילה גם להפשיל. אי אפשר תאר את הטעם, זה משהו שאני כל פעם, בכל ההוצאה, בכל מפגש, בכל זה, עגבנייה שהגיעה, כמו שהיא תארה, שכתפו אותה אתמול, תהיה טעימה, פי, אי אפשר תאר, השקשוקה תהיה יותר טעימה, הסלט יהיה יותר טעים, הכל יהיה יותר טעים, ואז גם אנחנו לא נזרוק, כי פשוט כי אוכל טעים.
למה זה פחות תופס? זאת אומרת, מדברים על זה כבר יחסית 10 שנים, וזה בקטנה, את קונה, הוא קונה, אני קונה מדי פעם, וזהו.
תראה, זה דורש מאמץ מסוים לעבור לקנייה ישירה מחקלאים, קודם כל כי...
כל ירק את צריכה לקנות בנפרד?
לא, היום יש כבר, גם החקלאים מבינים שלמכור לישראלי סל ירקות שאין בו עגבניה, מלפפון, בצל ופטרוזיליה, זה בעיה. זה אגב הסלט הישראלי שלנו, והם מבינים שהם צריכים להשלים את הסל.
מתארגנים ביניהם.
הם חייבים להתארגן ביניהם. ועדיין, אתה הרבה פעמים, רוב החקלאים, אתה לא יכול לעשות החלפות משמעותיות בסל, ואתה לפעמים מקבל ירקות שזה לא בדיוק מה שתכננת לבשל. עכשיו, אני כשמגיע שומר, אני יודעת שאני בבעיה. אני צריכה להזמין אורחים. הם לא אוכלים. אני ניסיתי, לא משנה מה עשיתי, הם לא אוכלים שומר. אולי בחורף אני מכניסה למרק, ואם אני לא אוכלת את זה, אף אחד לא אוכל.
היה לי מנוי, אגב, למשק חביביין תקופה, והיו שולחים לי כל מיני דברים מוזרים, שלפעמים זה היה נחמד לבשל עם זה, אבל באמת פשוט הייתי נתקע עם מלא דברים שאני לא צריך, ודברים שאני צריך לא היו.
אז משק חביביין, שהוא כבר ספק גדול, מאפשר לך לא מעט החלפות, זה כמובן דורש ריכוז מסוים, ואתה יודע, אתה צריך להחליף.
צריך לעבוד בזה.
צריך לעבוד. הדבר השני שקורה, שכשמגיע משלוח הירקות, אני יודעת שמגיע משלוח הירקות ביום רביעי, כדאי שתהיה לי את השעה, שעה וחצי, שנייה לעטוף את הסבי הטיבול בנייר בתוך קופסה אטומה.
לא לכולם יש שעה וחצי.
לומדים ליהנות מזה.
טוב, את עובדת בזה גם.
כן, אני עובדת בזה, אבל כן, זה דורש איזושהי התארגנות, וקצת שינוי מחשבתי של, אוקיי, אני לא אוכל בדיוק את מה שרציתי, אלא את מה שצריך, כי זה הולך להתקלקל. אני יכולה להגיד שלי בימי שבת אחרי צהריים, זה פשוט הריטואל הקבוע לפני ההפגנות, זה לפתוח את המקרר, ולראות שנייה מה הולך להתקלקל. יש לי מדף כזה שאני שם את הדברים שהולכים להתקלקל.
מראש שם ממקמת, ואז את יודעת שצריך לשים לב.
וזה שלב, אוקיי, לשים ריבה. לעשות איזשהו רוטב, להקפיץ קצת ירוקים, אין מה לעשות. אחרת זה ילך לפח. אני קצת עובדת בזה, אבל לראות את הפח מתמלא בירקות שלא השתמשתי בהם, זה שובר לי את הלב.
אני גם כן, יש לי בעיה עם השומר, דרך אגב, גילוי נאות.
יש פה משהו שמאחד פה את האנשים.
כן, למרות שאם קוטצים אותו דק, 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 דק.
אז לא מרגישים את הטעם.
לא, לא, דווקא לא, אבל מתגנים אותו כמו בצל הרבה מאוד זמן, זה הפתרון שאני מצאתי. הוא נהיה ממש מתוק, כמו איזה ריבת בצל. אני חושב אבל שזה איזה שינוי תפיסתי, אני גם כן מקבל המון המון, מדי פעם חברים מזמינים ואני אומר, תזמינו סל אורגני, מה זה? קולורבי. מה אני אמור לעשות עכשיו עם 4 קולורבי? מה זה? מנגולד. מה אני אמור לעשות עם... ופשוט צריך להבין שאם יש לך שמן זית איכותי, ותשים בתנור או תחתוך את זה לסלט, הירקות כל כך טעימים שוב פעם, שלא צריך להסתבך. אני כמה חודשים עכשיו לא אכלתי פלפל, לאחרונה הוא הוסיף לנו פלפל לסל.
נכון.
זה היה ממש חבל.
כי פשוט לא היה פלפל.
כן, לא היה, כן,
פלפל. ולא הלכת לסופר ולא קנית.
לא הלכתי לסופר, לא, התגעגעתי לפלפל.
ואז פתאום הגיע ו...
ואז פתאום, כן, אז... ובטח בעניינים של חינוך, יש לי שתי בנות קטנות, כל יום רביעי זה כמו איזה טקס כזה, מגיע הסל.
יש הפתעה בבית.
יש הפתעה בבית, זה קצת מעביר זמן למי שיש ילדים קטנים וצריך להעביר את הזמן עד המקלחות, אז אני ממליץ.
אתה מסביר להם מה זה הירק הזה שהם לא יודעים. אצלי הרגו אותי במה שיוצא מתוך הגזר, מה שהלמעלה העלים של הגזר, שהיה צריך לעשות איתם משהו, היו שולחים לי מלא מלא, ובסוף נתקעתי עם זה.
צ'ימיצ'ורי.
כן, עשיתי, אבל יש גבול לצ'ימיצ'ורי.
יש גבול לכמה צ'ימיצ'ורי שאפשר לאכול.
אני גם לא חושב שצריך להיות קיצוני. אני לא חושב שכולנו צריכים להכין פסטו מעלי גזר, ואם אין לך מה לעשות עם מעלי גזר, הנה, זה גם, לפעמים אני חותך ונפרד מהם, זורק לקומפוסט, הכל בסדר, לא צריך להיות באיזה קיצוניות, אבל חשוב, חשוב להבין, זה לאו דווקא יותר יקר. תמיד אנשים אומרים לי, זה יקר וזה, אבל אם שנייה נבין שהטרת שמגיע בסל האורגני, אם נעטוף אותו בנייר סופג, הוא יחזיק לנו מעמד שבועיים, והטרת שאיך שיצאנו מהסופר, הוא כבר מתחיל להיות שחור והוא אף as is, אז זה שיפטים כאלה במחשבה, צריך להבין, וגם יחסוך לנו זמן, דרך אגב. אם הסל מחכה לנו מחוץ לבית, מה שקורה היום, ללכת לסופר, הטיול הזה לסופר, זה גם לוקח הרבה מאוד זמן.
יש לנו משהו אבל בתרבות הישראלית שאנחנו אוהבים למשש את הירקות.
גם נכון? אוהבים שפע אגב, אוהבים שהמקרר מפוצץ.
אתה אומר את זה ואני נלחצת. אני מקרר מפוצץ מבחינתי זה התקף חרדה וכישלון.
כי כאילו צריך לעשות איתו משהו.
כי דברים ילכו לפח. אין סיכוי שהם לא ילכו לפח. אנחנו ארבעה אנשים בבית, כמה אוכל כבר צריך? כן, יש לי הרבה מאוד צנצנות שהן שימורים בתוך המקרר. אתה יודע, ריבות, מיסו, כל מיני קונפי ירקות שהכנתי מירקות שעלולים היו להתקלקל. אגב, זה מתנות שאני גם נותנת. כלומר, כשאני הולכת להתארח, אני אביא ריבה מעשה ידיי. והנה טיפ, רוצה טיפ אחד קטן?
קדימה.
אנשים תמיד אומרים, מה, נשארו לי שני תפוחים, שני תפוחים אני אעשה ריבה? א', כן. כן, זה צנצנת קטנה של ריבה. וב', ריבת כל הפירות. זה גם איזשהו שינוי תפיסתי, אנחנו אוהבים אבל לבחור. עכשיו, אם היה לנו שוק עיקרים בלב השכונה, שחלומו הרטוב של עמית שיום אחד להקים כזה, אתה תקים, אני סומכת עליך שיום אחד תקים.
היו ניסיונות, אז פשוט אף פעם לא עובד
לא
פה.
לא היו ניסיונות, לא מסכימה איתך.
שוק צפון, שוק הנמל.
זה לא שכונתי. אתה צריך שהדבר הזה יתקיים ביום ראשון בהבימה, ביום שני בכיכר רבין.
בקורונה היו כמה כאלה, באמת זה גבה.
אם אני יודעת שיש את השווקים האלה, אז תהיה לי את היכולת ללכת ולקנות שלוש עגבניות, שני מלפפונים, אחד בצל וחבילת תרד להיום בערב, ומחר אני אפקוד את השוק שוב, וקנה שוב בדיוק את מה שאני צריכה, וזה מדהים כמה שזה יחסוך.
כשגרתי בארצות הברית בעת היה את זה בפינות רחוב, למה פה לא?
משרד הבריאות שלום.
למה? כי זה משרד הבריאות לא מאשר, לא נותן להם רישיון?
זה משרד הבריאות, זה פיקוח עירוני, זה מלא מלא גופים מאוד מאוד גדולים.
זה רישוי עסקים, זה הרשות המקומית, זה משרד הגנת הסביבה, זה משרד החקלאות.
ירקות מהעוטף היה את זה קצת במלחמה, לפחות בהתחלה, הרשויות המקומיות זרמו ואז זה נעלם.
בעיתות חירום מסתבר אפשר לעשות את הדברים האלה. יש היום את שוק העיקרים בנמל תל אביב, שהוא מדהים והוא מביא חקלאים מכל הארץ, אבל אני גרה בלב העיר, אז אני עכשיו צריכה להתניע את הרכב, להגיע לשם, תעזוב את לה לחפש חניה אחר כך, אוקיי?
יש גם אנשים שלא גרים בתל אביב.
בנם שגר בעוד השרון, רוצה לקנות ירקות. האם זה הגיוני שעכשיו הוא יתניע את הרכב ויגיע עד תל אביב רק בשביל לקנות ירקות בשביל הסביבה? הרי אנרגיה שבוזבזה בדלק וזיהום האוויר שבוזבז בדלק, יכול להיות שמבחינת תביעת רגל אקולוגית כרגע לא עשינו שום דבר. אבל השוק הזה צריך להתקיים בכל עיר ובכל מושב בישראל.
אם נגיע לתחנה הבאה שלנו שזה הסופרים, מה הבזבוז שמתבצע שם?
נתחיל במה שלא מגיע לסופרים. כשאתה נכנס היום לסופר ואתה מסתכל על המלפפונים שעומדים יפה, טק, 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 כל המלפפונים באורך 12 סנטימטרים וגדלים ישר.
אלה שלא גדלים ישר בשלושה.
מה שאני רואה זה את ה-80% מלפפונים שלא עונים למודל היופי הזה, ונזרקו בגלל שהם לא עונים למודל היופי הזה. זה הבעיה, מה שלא מגיע לסופרים. מה אכפת שליד המלפפונים הנהדרים האלה שיעלו 10 שקלים לקילוגרם, יהיה מלפפונים עקומים ומכוערים שיעלו 5 שקלים לקילוגרם, תנו לי כצרכנית לבחור אם אכפת לי איך שהמלפפון שלי נראה או לא.
אז למה הסופר שכן רוצה לפחות להראות שהוא נלחם ביוקר המחיה לא יכול לשים את זה בצד, כמו שמקדונלדס
בזמן... אבל הוא לא מראה שהוא נלחם ביוקר המחיה, זה בדיוק העניין.
לא, אין לו אינטרס כי הוא מעדיף למכור 10 שקלים.
אנחנו נכנסים לסופר, צריך להיות הכל מהכל כל השנה, בהמשך למה שאנחנו מדברים, יש כל השנה כרובית וסלק וגזר ותפוח אדמה, תפוזים וענבים והכל והכל והכל, כולם בסטנדרט, זה גם גורם להרבה מאוד בזבוז. יש מדיניות החזרת מוצרים בישראל, שזה משהו שלא נפוץ בעולם.
זאת אומרת, את הכרובית אפשר להחזיר?
לא, אבל את מוצרי חלב והרבה מאוד מוצרים אפשר להחזיר. אין תמחור דינמי, משהו שמאוד מאוד מנסים קדם בישראל.
זאת אומרת, בערב המחיר יורד.
תדמיין שהקוטג', יש לך קוטג' אחד עם תוקף ארוך לשבועיים יעלה X, תוקף אם אתה רוצה להכין פשטדה או לאכול מחר בבוקר יעלה 30% פחות, או סטייק, או אוף, או כל מיני דברים, מכל מיני סיבות, רשתות השיווק לא מכניסות את זה, דברים שקורים בעולם פשוט לא מצליחים להכניס אותם לישראל.
אם אנחנו מדברים על אותם גזי חממה, אז אותו מלפפון שתומנים אותו, אחר כך מתחיל לשחרר את הגזים, וזה פוגע בסביבה.
אז אנחנו צריכים להבין שלפי הנתונים של המשרד להגנת הסביבה, המרכיב הכי גדול בפח המוניציפלי, בפח הירוק, הוא שאריות מזון, בערך 30-40, אפילו 43%.
אורגני אבל.
הלוואי שהיה אורגני, כמו שהילדה שלי אומרת, זה לא מסעית זבל, זה מסעית אוכל. הפח שלנו מלא באוכל. לצערנו, רוב הפסולת בישראל הולכת להטמנה, באזור ה-80-90%, תלוי לאיזה נתון מסתכלים. אוכל במטמנות, פסולת במטמנות שלא עוברות התהליך כמו שצריך, יוצרות המון המון פליטות גזי חממה, בעולם קרוב ל-10% מסך פליטות גזי החממה, בישראל 6-8, תלוי לזה נתון מסתמכים.
אם כתפו אותו כבר, אז צריך פשוט ישר לשחרר לשווקים.
כן, וגם הפסטה, וגם האורז, וגם החצי סיר אוף עם תפוחי אדמה, והאוכל בארוחת שישי, והכל והכל והכל. משרד להגנת הסביבה כבר מתריע שנים רבות שהמטמנות בישראל מפוצצות, זאת אומרת, אולי לא חסר לנו פוצרות, אבל אולי גם לא היה לנו איפה לזרוק את הפסולת, וצמצום בזבוז מזון נמצא כאחד הצעדים הכי אפקטיביים כדי להתמודד עם ההתחממות הגלובלית, עם משבר האקלים, וזו גם הסיבה לתוכנית הגדולה הזאת של הבית הלבן. באמת אחד הפתרונות הפרקטיים שכל אחד מאיתנו יכול לעשות בבית, לזרוק פחות, ואני אומר בזהירות, לאכול פחות בשר.
נסיים בנקודה האחרונה שהאמריקאים מעלים, גם התאריכים של פג תוקף, גם זה בהרבה מוצרים, או שזה מומצא, או שאפשר למשוך את זה אפילו במוצרים מסוימים חודשים ואפילו שנים מהתאריך.
תראה, פג תוקף זה דבר חשוב מאוד, כי יש עניין של רגולציה וצריך לדאוג לבריאות הציבור. אבל הציבור צריך גם להפעיל את חושיו. יש לנו חוש ריח, יש לנו חוש טעם, הם נוצרו בשביל להזהיר אותנו ממשהו מקולקל.
זאת אומרת, אם החלב לא מריח טוב, אז לזרוק, אבל אורז אפשר לסחוב עוד.
אם יש לי אורז במקרר, נשכח שם מאחור. אגב, אורז כזה הוא אידיאל להיות אורז מוקפץ. הוא הרבה יותר טוב אחרי שהוא עמד כמה ימים במקרר. אני יכולה לקחת גרגר אורז, להריח אותו ולשים על הלשון שלי, אני לא אמות מזה. אנשים נורא פוחדים שהם ימותו, שהם יגיעו לבתי חולים. לא יקרה לנו דבר, כלומר, זה לא סביבה אנאירובית, זה לא חיידקים אנאירובים מסוכנים. אפשר להריח, אפשר לטעום. אם זה בסדר, אפשר לאכול. היוגורט לא מחכה לשעה 12 בלילה בשביל שיגיע התוקף והוא יתאבד. לא, הוא פשוט, הכל בסדר. יוגורט בכלל אפשר לצרוך חודשיים אפילו אחרי שפג תוקפו. אז באמת לעשות שימוש בדבר הזה. ואם כבר החלטנו לזרוק, זה גם נורא נורא חשוב. איך לזרוק. כלומר, אחת הסיבות שאי אפשר למחזר, או שהמזון יוצר כל כך בפליטת גזי חממה, זה בגלל שהזריקה גם לא נכונה. אם הרי אם יש קוטג' ואתה זורק אותו as is,
בתוך המחל, כי זה גם פלסטיק וגם מוצר חלב.
לשפוך את הגבינה לתוך הקיור, כי זה קוטג' די נוזלי, או לחילופין לפח, לשטוף את הכלי ואת הפלסטיק לשים בפח הכתום. לעשות את הצעד הקטן הזה כדי לאפשר כבר במקומות כמו חירייה או רשות לאיכות הסביבה, לטפל בפסולת בצורה יותר נכונה. זה גם איזשהו צעד שחשוב שנעשה.
האתגר הכי גדול שלי בעשייה, זה להבין שצמצום בזבוז מזון, זה לא אומר עכשיו להיות, לאכול את האורז מלפני שבועיים, ולהפוך את הקוטג' לפשטדה, ושזה משהו סקפני או משהו עצוב, ממש ממש לא. בואו נעצור שנייה, לא צריך לקנות את כל הסופר, לקנות לפי העונה, להשקיע באוכל שלנו, יש איזה מרדף נורא נורא שלי, כל הזמן אחרי סל הקניות הכי זול. שמעתי משפט לפני כמה זמן, ושלא הבינו אותי לא נכון, הכל פה יקר בטירוף, אני מתעצבן תוך כדי שאני אומר את זה, אבל אנחנו צריכים לשאול גם למה דברים כל כך זולים לפעמים, אוקיי? אז לא להיות במרדף אחרי הגווניה הכי זולה, אחרי הביצים הכי זולות, אחרי העוף הכי זול, להשקיע באוכל שלנו, לקנות בכמויות נורמליות, להבין מה אנחנו זורקים, וכמובן, כמובן, הכי הכי חשוב, לבשל. לא דיברנו על זה, אבל
לבשל בבית. לבשל בבית.
אנשים כבר לא מבשלים. פעם הסבתות שלנו היו מבלות במטבח שעתיים וחצי, לדוגמה, והיום אנחנו 24 דקות כולל לשטוף כלים, כאילו, ולא לעשות כלום. אז לבשל, כמויות נכונות, ליהנות מהאוכל, לשבת לאכול ביחד, ואז גם אנחנו נזרוק הרבה פחות.
עמית מסטייצ'קין, אפרת אנזל, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה לך.
עד כאן הארץ השבוע, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטו, אסף פרידמן, נערה מלכין ומאי בן ניסן. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום שלישי הבא.